נהדר, מה שלומך?
הכל בסדר, הפעם התוכנית התחילה עוד לפני, זאת אומרת, אנחנו תמיד מדברים לפני, אבל היינו עסוקים.
בואי, את אומרת, אנחנו תמיד מדברים לפני, אנחנו תמיד מדברים 2-3 דקות לפני, זה לא איזה...
אנחנו לא... אני לא רוצה להעליב אנשים שמתכוננים לתוכנית שלהם הרבה הרבה יותר ביחד, אבל אנחנו לא מגיעים כל כך הרבה זמן לפני.
נכון.
אנחנו מתכתבים במהלך השבוע, מבינים מה אמור לקרות פה, ומתקדמים.
לא, אנחנו מכינים את זה, שלא תהיה נהיה.
לא, לא, לגמרי מכינים, אבל אין צורך לנוכחות פיזית היום, זה כבר לא ממש נדרש.
לגמרי, לגמרי. ובכלל, הוואטסאפ זה המצאה מטורפת.
כן.
כשאני מנסה, כאילו, אם היית צריכה עכשיו לסכום במגוון, ניקח את המוצר, את הדבר המדהים הזה שנקרא ענבל גזית, ב-41 שנותיה, ותגידי מה...
חמוד, 43
לא וחצי. לא משנה, נו, כן. אני יודע. ותגידי מה מכל ההמצאות הטכנולוגיות שכאילו באו לחייך, זה בעצם הדבר שבלעדיו את לא יכולה?
זה מצחיק שאתה אומר את זה, אתמול איתי הרמן ואני בגילוי דעת, עשינו תוכנית על הדפוס.
זה בהנחה שאת חושבת שלא שמעתי אותה.
אוקיי. והתשובה היא, עם כל ההמצאות הטכנולוגיות המדהימות, בסוף היכולת להעביר את המחשבות שלי לכתב,
לא, אבל זה לא מה ששאלתי. לא, זה ברור לי שבריאה...
לא, אני אומרת...
בחיים שלך, דברים שהתחדשו תוך כדי אורח חייך. אני לא מדבר על מה המצאות גדולות בעולם.
לא, לא, אבל אני אומרת, זה הדבר... אז הייתי ממשיכה לעשות את מה שאני עושה עכשיו, כמו שאתה שומע אותו, עם דף ועת, שככה התחלתי אגב, בגלל שהמדפסות בגלי צהל היו להתקעות בבוקר, וחודורוב היה, מתן חודורוב היה עושה את פינת הכלכלה לפניי, היית רואה אותו עולה ויורד במדרגות באמוק, כי זה לא מדפיס לו, אז אני תמיד העדפתי עם דף ועת. וזה עובד מצוין.
שזה צריך שהכתב יד יהיה קרוב.
אני, את שלי אני מצליחה לקרוא, אני לא מבטיחה שאחרים מסוגלים.
אני חושב שאני הייתי בוחר, אם הייתי צריך פה מהדברים שהם כאילו, הומצאו בזמני, מה שנקרא, הייתי בוחר את הלפטופ, או את הלפטופ או את הוואטסאפ, ואני חושב שאת היית בוחרת את האוזניות. האוזניות האלחוטיות שאת הולכת איתן. לפעמים אני רואה איך את מחזיקה אותן ברוך, זה כאילו, זה ממש נוצר איזשהו חיבור פנימי עמוק, זה כאילו...
צריך...
נדמה לי שאת מנדנדת אותה לפעמים כזה בתנועה של מארסלת, כן, את האוזניות שלך.
יש לפרגן לאימא שלי שקנתה לי את האוזניות האלה, אמנם לבקשתי, זאת אומרת, הדגם והכל ידעתי מראש מה זה יהיה, אבל אלה אוזניות יקרות מאוד, ואתה צודק ש... העובדה שיש לי אוזניות אלחוטיות באיכות צליל כזו גבוהה, משל אני יושבת באולפן לצורך העניין, זה שינה את חיי. יש בזה אלמנט, ותמיד שמעתי מוזיקה בדרך, והווקמן הומצא לפני שנולדתי, זאת אומרת, זה לא, אבל האלחוטיות עם איכות סאונד כזו, זה משנה חיים.
אז היום יש לנו תוכנית שהיא ככה מתעסקת לא מעט, אנחנו באחד השבועות הכי אהובים עליי בשנה, שבוע ספר, ואנחנו ככה...
אפשר זאת אומרת לציין שמבחינתך כל שבוע הוא שבוע ספר.
כל יום שבוע ספר. כל יום יום הספר.
מהיום יומיים.
דווקא עכשיו אני בתקופה יותר, איך אני אגדיר את זה, מנג'זת בעולם של הספרים, כאילו מבחינתי, כי את יודעת שאתה כותב ספר, אז יש את הכתיבה, יש את האיסוף, יש את המחשבות, יש את הכתיבה, ויש את הרגע הכי בעייתי, זה כשהעורך הלשוני שולח לך להגעות.
מתחיל לתקן.
לא, הוא שולח להגעות, עכשיו אני בתקופה הזאת על הספר האחרון שצריך לצאת באיזשהו שלב, וזה כאילו הכי לעבור ולמה זה, אז ככה אני עכשיו ברומן כזה, אבל אני כן אומר שכשאתה כותב, זה ימים שאתה כאילו מרוקן מהיכולת לקרוא ספרים אחרים, כי אז הדמויות מתערבבות לך ואתה לא נכנס לדברים
באמת. בסדר, אצלך כל שבוע או שבוע ספר, לפעמים כקורא, לפעמים כסופר, הכל בסדר.
אז רציתי להגיד שאני רוצה לדבר רגע, חשבתי על משהו, אני רוצה שתף לך מחשבה שהייתה לי, תראי, יש לי בעיה, אני צריך לספר.
זאת בעיה?
כן, לא, כן, כי זה בזבוז חצי שעה. ואז חשבתי על הקשר בין המילה ספר למילה ספר. כאילו בדרך לכאן, ניסיתי לחשוב, יש פה איזה ספר ברחוב, אמרתי, אולי נצל אותו, נראה לי רק, זה יחסוך לי 12 דקות, כי עשיתי חשבון עד הספר שם וזה, ופה בדרך, אמרתי לו, תשמע, חשבתי על הקשר בין ספר לספר, אז אני רוצה להגיד משהו, תראי, אתה יודע שיש בדיחה קנדית נורא ידועה, פעם בן אדם לקח דולר קנדי, ויש עליו ציון, תראה, כמו כל מטבע, תמונה, ולקח נייר טואלט, והוא היה צייר מוכשר, והוא צייר את הדולר הקנדי על הנייר הטואלט. הוא שאל איזשהו פילוסוף, תגיד, מה הסיבה שהנייר הזה שווה 20 דולר, והנייר הזה לא שווה כלום? הרי הם אותו דבר. אז הוא אמר לו, אתה יודע מה, אם זה נראה אותו דבר, אני מוכן לצייר $2 מיליון על נייר טואלט, אני אתן לך את הנייר טואלט, ותיתן לי את $2 מיליון. בעצם, אפילו כסף הופך להיות סיפור. כלומר, מה שהופך את הנייר הזה להיות בעל ערך, זה הסיפור שלו.
כן.
אין לזה ערך באמת. אנחנו מספרים סיפור, ותוצאה מזה שאנחנו מספרים סיפור, אז השקל נהיה שקל, והדולר נהיה דולר, והפרנק נהיה פרנק. זאת אומרת שבעצם, כי כסף באופן עמוק בא מהמילה כיסופים, געגועים, רצון ל. וכדי שרעיון יוכל להיות בעל משמעות, צריך לקצוב אותו, צריך לתחום אותו, צריך להכניס אותו לתוך גבולות.
כן.
ומה שהספר עושה,
זה תוחם.
תוחם אותנו, תוחם את השיער, חותך. הוא מאפשר לנו לספר את הסיפור. עכשיו תחשבי, את הולכת לספר, את צובעת את השיער שלך ב... you name it, בבלונד או בבורדו, את מספרת סיפור. את מחליטה שעכשיו יהיה לך שיער מאוד 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 ארוך, את מספרת סיפור. את עושה החלקה, את מספרת סיפור. זאת אומרת, בעצם, כל החיים שלנו זה סיפור. זה אירוע ענק. אנחנו הרבה פעמים כאילו חושבים שיש שבוע ספר, רגעים שאני קורא ספר, שניות שבהם אני מספר סיפור, אבל זה לא נכון. החיים שלנו הם סיפור. יש רגעים שאנחנו לא מספרים סיפור. את יודעת מתי זה? כשאנחנו ישנים, ואז אנחנו עוברים לחלומות.
שזה גם סוג של סיפורים.
שזה גם סוג של סיפור. אז זהו, אז זה התוכנית שלנו היום בחלקה הגדול. אפרופו זה, אנחנו מתקרבים לקראת סיום, יש לנו שבועיים, נכון?
כן.
אז חשבנו, את ואני, שהתוכנית האחרונה תוקדש לבקשות מאזינים, נושאים, רואיינים.
מה הייתם רוצים לשמוע?
מה הייתם רוצים לשמוע בתוכנית האחרונה? אנחנו ממש מזמינים אתכם לכתוב לנו. אתם כותבים לי בהמוניכם בוואטסאפ, אתם כותבים גם לענבל, אני יודע, אז שתפו אותנו, מה, מי?
בוואטסאפ, בפייסבוק, אני נמצאת גם בטוויטר, אינסטגרם, טיק טוק, מי שרוצה לשלוח סרטון, הכל יתקבל.
מה הייתם רוצים לשמוע בשידור האחרון? וגם היום, כחלק מהתהליכי הפרידה, עריכת השירים נעשתה על ידי ענבל גזית.
הגעתי לעולם, עירום ויחד, פוסע לבד וכושל, עד אשר הציעה לי הארץ הטובה, את מה בקרה ובחור מלח מפרי העץ הסור. הגעתי לעולם וכך גם אצא
שאנחנו בענייני שבוע הספר,
נכון,
אבל בעיקר סיפורים.
בעיקר סיפורים וסופרים, ואנשים שהסיפורים הם בעצם לא, לא המקצוע, זה הזהות שלהם והזה, וגם, רציתי גם לקחת את זה גם למקום באייטם הזה, את עולם הסיפורים הקצרים, ובעיקר סיפורים, מה שנקרא הז'אנר של סיפורי חסידים, mm-hmm. הוא מהווה איזה דבר, דבר מאוד מעניין, כי סיפור ארוך הוא סיפור, והוא משמעותי, ויש לו עלילה והוא מתפתחת, ובסיפור חסידי הרבה פעמים אתה יכול לדקור את הנפש, להעיף את המוח, להפוך להיות ווייז, להפוך להיות סוג של מוזניים ששופטות אותך ושופטות את העולם בשבע שורות, שזה סיפור מדהים, כאילו היכולת לעשות את זה. אז הזמנו את
יוכי ברנדס.
אדמורית, אני קורא לה.
בצדק.
בוקר טוב, יוכי.
בוקר טוב, הרב שי, בוקר טוב, ענבל.
מה שלומך?
אני ברוך השם בסדר, שקועה הרבה בנכדייך, כמו שאני נהייתי סבתא לא מזמן, וכמה נכדים, ובספר שאני כותבת כבר כמה שנים, ואני אכתוב אותו עוד קצת, זה לוקח זמן.
כן, על מה את כותבת עכשיו?
אני כותבת עכשיו על תקופת עזרא ונחמיה, שיבת ציון, אבל בעיקר איך נכתבה מגילת רות, זה העלילה, וזה בז'אנר של רומן בלשי, שאף פעם לא כתבתי. אני אוהבת לאתגר את עצמי, אז אמרתי, יאללה, אני אוהבת בלש, אף פעם לא כתבתי, ותקשיבו, זה הרבה יותר, לי זה הרבה יותר קשה מהז'אנר של תם רומן תרבותי היסטורי. איך הכל צריך להיות בנוי, ואיך כל רמז פה, זה ממש קשה, אבל אני מאוד נהנית לאתגר את עצמי.
זה נשמע מרתק. אני רק מתעניינת, האם הנכדים זה אלמנט מפרה לכתיבה, או אולי מפריע?
תראי, האמת שבשלב הזה זה מסיח את דעתי, כי אני הייתי רגילה, גם כשהילדים שלי היו קטנים, הייתה לי אותו ביותר שליטה על הזמן, 6-7 שעות ביום, הילדים היו קטנים, ישבתי. היום, פתאום הנכד הזה, מביאים את הנכד הזה, פתאום מבקשים כאן, פתאום הילדים צריכים עזרה, הם הנכדים קטנים. אז אני הולכת לכאן, אני בפירוש, בפירוש מודה ומתוודה, שזה מסיח את דעתי מצד שלי. זה נותן לי כל כך הרבה שמחה ואושר.
אני כל כך מסכים, יוכי, אני רק... יוכי, אני כל כך מסכים, רק נעשה גילוי נאות, יוכי, שאנחנו ידידים קרובים, בסדר? אז נעשה גילוי נאות כזה, שזה לא יחשבו שאני מספר לך, שלא יספר לך איזה סיפור. את יודעת שאינבל, אני, יש לי ניצצות יקים, לא אמיתיים, אז אצלי אני עורך את השולחן לשבת ביום חמישי בלילה.
ואז... כמו
ההורים
שלי.
ואז היום בבוקר, הבת שלי כותבת לי, אבא, לא, כותבת לי אשתי, אבא, יש לי יום נורא עמוס, אנחנו יכולים לבוא לשבת. שזה בעצם אומר, כאילו, שאני צריך, א', פרק את השלוחן, לבשל לעוד 6 אנשים וכו'. ומצד, אז מצד אחד זה השכה, ומצד שני זה כזאת שמחה. זה כזאת שמחה, אני כבר רק מחכה לאנרגיה.
זה נותן לנו אנרגיה. חיים. אני הייתי כאילו בשנים האחרונות, הייתי, כתבתי יותר בריכוז, אבל זה היה כבר כזה, הלכתי ללמד באוניברסיטה, למשל, חזרתי, כי הרגשתי שלא מספיק אני פוגשת ואנרגטית. עכשיו עם הנכדים, זה כל כך הרבה אנרגיה יש לי.
אז יוכי, בואי נדבר על, אז בואי נדבר רגע על הסיפור החסידי. בואי נדבר רגע דרך האירוע, דרך הספר המופתי הזה שנקרא אדל, שהוא באמת אירוע מאוד מאוד מרגש בעולם הפרטי שלי, אני אומר עליי, כן, שהוא מאוד מאוד טלטל אותי ועשה לי המון המון דברים, ואני רוצה לומר לכל המאזינים שלא קראו את אדל, א' תקראו וב' תדעו שזה ספר ביוגרפי, אדל זה יוכי,
לא נכון. אני רציתי שתגיד להם, תקראו את אדל, אבל תקחו בחשבון שצריך לקרוא אותו לאט לאט ולפעמים פעמיים. זה לא ספר כזה שאתה יודע.
אז רציתי לשאול אותך, מה זה סיפור חסידי? למה הבעל שם טוב? למה חסידים מספרים סיפורים?
אני גדלתי על סיפורים חסידיים. וכל סיפור חסידי כמעט הוא נכנס, כמו שאמרת, נכנס לנשמה ובאמת נותן, אבל אני רוצה להגיד לך שכמה שהסיפורים היו משמעותיים בעולמי, ואני גם כל הזמן אומרים לי את זה, שסיפור, הכוחן של הסיפורים זה מוטיב מרכזי בספריי, לא ידעתי כלום עד שהגעתי למחקר שעשיתי על הבעל שם טוב. רק כשהגעתי לבעל שם טוב בעצם הבנתי משהו שלא הבנתי כל החיים של הסיפורים. אני אמרתי, הסיפורים משפיעים עלינו, לכל אחד יש סיפור משלו, והבעל שם טוב לימד אותי, הסיפורים זה אנחנו, 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 בבחירה החופשית שלנו, אנחנו קובעים איך לספר לעצמנו את העבר, את ההווה, את העתיד, ומה שאנחנו מספרים זה החיים, לא באמת כאילו מציאות אובייקטיבית, אין דבר כזה, אין דבר כזה.
וזה בא לי דביטוי למשל בניואנסים של איך מספרי סיפורים היו מספרים את הסיפורים שלהם, זאת אומרת, סתם לצורך הדוגמה, סיפור של הבעל שם טוב הוא תמיד נורא קצר, סיפור של רבי נחמן מברסלב הרבה פעמים, נינו יש לומר.
אגב, אני על הסיפור הזה של הבעל שם טוב שהוא הפך את עולמי, שהוא אומר הסיפורים זה אנחנו, זה דווקא הסיפור יותר ארוך של על הבעל שם טוב, אגב לא שלו, עליו, כן.
אז אני שואל, האם בדרך הסיפורים האלה גם אפשר ללמוד על אופיים של המספרים?
טוב, זה ברור. כל הדבר, אני רוצה להגיד לך, הרב שי, באמת, הדברים האלה זה ידוע לכל המספר יש את הדרך. שאני למשל גדלתי על הסיפורים עכשיו, אבא שלי סיפר אותם, אז בסדר, זה היה האדמור הזה, האדמור הזה, רבי כזה, האישה הזאת, אבל זה מה אבא שלי? אבא שלי היה זה שסיפר והמתווך, ולכן הסיפורים היו הוא. אז זה ברור שכל מספר הוא לא רק צינור, זה הוא. אבל באמת, אצל הבעל שם טוב, העניין הזה של כל כך הרבה דברים בחיים שהיו לי וסיפרתי לעצמי ואני מספרת לעצמי, אגב גם כאימא אחר כך זה השפיע עליי מאוד, זה היה לפני 5 שנים, ואני יכולה להגיד שבעקבות ההבנה הזאת שאנחנו והחיים שלנו זה לא אנחנו והחיים אלא איך אנחנו מספרים לעצמנו אותנו ואת החיים ואת זה היפך את חיי, אני כל כך כאילו סיפור חסידי אמור לשנות אותנו, אבל דווקא הסיפור את הסיפור הזה קראתי לא הכרתי קודם ואחר כך הגעתי לעוד סיפורים כאלה, זה ממש
היפך
את חיי.
את יודעת, יוכי, את מדברת על זה שזה אמור לשנות את חיינו, ואני שואלת את עצמי, האם מספרי הסיפור, מחברי הסיפור, אפילו את, חושבים על זה? זאת אומרת, זה מודע לעצמו? אני מחפשת את הדרך הטובה ביותר, אני אדם לא כותב, אז אני כנראה לא, אבל לשנות את חייך, להשפיע?
אני כן. אני לא לוקחת היומרה שאני יכולה לשנות חיים של אנשים, הבעל שם טוב כן, אני כבר מתה לספר לכם את הסיפור הזה אם יהיה זמן, אבל לא משנה, הבעל שם טוב כן, אני לא לוקחת היומרה, אני אדם די יומרני, אבל לא עד כדי כך, אבל בטח, אני סופרת, אני אומרת את זה על כל הזמן, גם בהרצאות כולם, על הסף, אני סופרת מגמתית, אידיאולוגית. זאת אומרת, יש לי כמובן את הרצון והשאיפה והמאמץ לכתוב את הספרות הכי טובה שאני יכולה בכישרונות שאלוהים נתן לי, אבל יחד עם זה זה לא מספיק, כי אני לא כותבת רק ספרות יפה, אני כותבת ספרות שהיא ספרות שבאיזשהו אופן משפיעה, חשוב לי, זה מאוד חשוב.
וזה בא לידי ביטוי גם בספרים על שאול המלך ועל דמויות וכו', אבל אז בואי רגע, יש לי בקשה יוכי, ספרי לנו סיפור.
אבל אני יכולה לספר את הסיפור של הבעל שם טוב או שאין זמן, אני כל כך רוצה שזה הסיפור ששינה את חיי.
אבל אני לא ביקשתי ממך להקפיד על זמן, את יודעת, ברדיו, ספרי לנו סיפור, יש לנו 2.5 דקות, ספרי לנו סיפור.
אוקיי, הסיפור של הבעל שם טוב ששינה את חיי, ואחר כך זיהיתי אותו בכל מיני סיפורים אליו, הוא לוקח את החסידים, את התלמידים ואת ביתו, וליער, כך אני מבינה את זה, וביער מסתכלים על זוג זקנים מהצד, וזה ערב שבת, והזקנים חיים בעוני מוחלט, אין להם כלום, אין להם אפילו אורות, איזה נר, ויש להם בריכות לא טובים, כלום, אין לאנשים האלה כלום, והזקנים, ואין להם גם ילדים, אין להם אור, והזקנים יושבים, ואז האיש אומר, יופי, סבת שלום, שתי אשתי אהובתי, עכשיו נאכל את הדגים הטובים שהכנת לנו, והאישה לוקחת נזיד, מזגת לו, נזיד דליל, הוא מלקק את השפתיים, והם איזה יופי, עכשיו נאכל את האצלי, בקר שהכנת לנו, היא שופכת שוב את הנזיד, עכשיו נבצע את הזה, עכשיו את הקינוח של עוגת התפוחים, נזיד, ואז הוא אומר לה, כמה אנחנו מאושרים אשתי, איזה אוכל טוב, איזה בית מואר, איזה אישה נהדרת, כמה אנחנו מאושרים, בואי נרקוד, אשתי אהובתי בואי נרקוד, והם רוקדים, ואז האנשים שצופים ליד הבעל שם טוב, צוחקים, פורצים בצחוק, וגם הבת ככה מסתכלת, מה זה, זה היה ממש כאילו מה הוא לקח, ואז הבעל שם טוב שזיהה גם עליות נשמה, זיהה דברים מאוד גבוהים, הוא אומר להם, אין עליית נשמה כזאת כמו של האנשים האלה, וזהו, ובעקבות זה הוא פיתח בעיניי את הדבר הזה בתורתו שהוא כל כך משמעותי, אתה מחליט מה החיים שלך, ואם כל דבר בחיים שלך, אתה יכול לספר אותו, זה עשו לי, אכלו לי, אוי כמה היה רע, ואוי אני אשם, כן, אני יודעת על עצמי, כי אני אדם שלא אוסף את השמות, ואני אשם, למה לא עשיתי כך, ולמה לא, ואני אעשה את זה, והם לא, והם דפקו, ואתה יכול להגיד, איך הייתי אימא נהדרת, כמה ידעתי להתנהג בסדר, איך הילדים מקסימים, איך זה נהדר מה שקורה, הכל, עכשיו אני יודעת שמצד אחד אפשר להגיד, תפסיקי, את מתקתקה, את נאיבית, ברור שאני, זה עבודה לכל החיים, אני לא כזאת, אני לא מיד הפכתי להיות הכל טוב, הכל לטובה, הכל בסדר, אבל באופן עמוק 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 זה השפיע עליי, כי בכל פעם שאני חושבת על מה שיש לי בחיים ואני מספרת לעצמי את מה שיש לי ומסתכלת על ההתמודדויות עם ילדים, עם נכדים, בכל פעם שזה קורה אני בו זמנית לוקחת לעצמי עוד אפשרויות איך לספר את זה, והאפשרויות הנוספות מביאות אותי למקום אחר של התמודדות אחרת,
שזה אולי, זה להיות מספר סיפורים,
זה להיות מספר סיפור, להפוך,
כל הכיוונים
להפוך נזיד אנשים למנת גורמה.
כן, ממש ככה.
יוכי ברנדס, וואו, שבת שלום לך, תמשיכי לכתוב לנו.
שבת שלום, תודה רבה.
וענבל, את יודעת, הסיפור הזה של מספרי סיפורים, בעצם אפופו טכנולוגיה, ודיברנו בתחילת התוכנית על מה שינה לנו את החיים, אז פתאום, אתה יודע, היו כל מיני דברים, למשל, חי נחמן ביאליק עשה את ספר האגדה, כחלק מהרצון לכנס את הסיפור, את הסיפורים שמופיעים במדרש ובתלמוד, אבל סופרו המון המון סיפורים, חלקם סופרו, כפי שאמרנו, סיפורי חסידים, וזה בעיקר באירופה, אבל יש גם סיפורים של חכמי המזרח, ואז קמה באה, אצה הגיעה, שרה בק, מנכלית אגדה, בית סיפורי העם היהודי, וקימה שני אתרים שאני מכור, זושה וחכימה, זושה שמספר סיפורים חסידיים, וחכימה שזה יותר חכמי מזרח וסתם, זה מעניין לראות מאיפה זה בא, איך זה הגיע, למה? בוקר טוב שרה.
בוקר טוב לכם.
מה שלומך?
תודה שקראתם לי.
אני כל יום שישי, כל יום שישי או מוצאי שבת, מכניס את זה עם סיפור שאת שולחת, פעם בקבוצה הזאת. וואו. ואני ככה אני נכנס לשבת בנחת, זה, את יודעת, זה חלק מהריטואל, ממש. יש זמן הדלקת נרות וזמן סיפורי שרה.
ועכשיו כשדיברנו...
ממליץ לכולם, באמת, ממליץ לכולם להצטרף לקבוצות האלה, סיפורים מופלאים וקצרים ומלמדים ומצחיקים ועצובים. שבת אחת הם תפקו, שבת אחת יצחקו, שבת יתרגשו, אבל תמיד תהיו בסוף אנשים יותר טובים.
אתה מאוד מאוד משמח אותי, וזה באמת, זאת הסיבה שבגללה אני נמשכת לסיפורים, וזו הסיבה שבגללה רציתי שהאוצר הזה יהיה אוצר של כולם, אז לאסוף אותם מתוך הספרים ומתוך כל מיני ספרים שכבר אף אחד לא קורא, או ספרים ביידיש או בערבית יהודית או בכל מיני שפות, ולכתוב אותם מחדש וגם טיפה להסביר אותם ולהפוך אותם למטבע עובר לסוחר, שאפשר באמת יהיה להשתמש ולהתרגש
שזה ללמוד. כמובן מה שהם היו, אבל אני חייבת רגע לחבוש את כובע העיתונאית המרגיזה שלי, למה לעשות את זה בנפרד? אני מעריכה שבסיפורים כאלה יש דמיון בתמות, במסקנות, בדברים שעולים, בין אם זה האשכנזיות ובין אם זה המזרחיות המספרת.
נכון, נכון. אז א' בהתחיל מסיפורים חסידיים, ואז עשינו השקה לסיפורים החסידים לזושה בבית הנשיא, והזמנתי את סבתא שלי האלג'יראית. אז היא אמרה לי, זה יפה שאת דאגת לצד של אבא, אבל מה עם הצד של אמא?
צודקת.
ואמרתי לה, את צודקת סבתא, אנחנו צריכים לעשות גם את סיפורי חכמי המזרח, וככה זה נולד אחד אחרי השני, אבל השאלה שלך מרימה להנחתה, כי בדיוק זה מה שאנחנו עושים היום. היום בבית סיפורי העם היהודי, בהגדה, אנחנו בעצם נעשה אתר שבו יש את סיפורי העם היהודי מחזל, דרך הזוהר והקבלה, ימי הביניים, גירוש ספרד, גם סיפורים חסידים, גם חכמי המזרח, גם ציונות, גם יהדות ברית המועצות, הכל 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 יהיה בתוך אתר אחד, ואת תוכלי לחפש לפי מה שבא לך, על מה שבא לך, לחפש סיפור ולמצוא לפי מילות קישור, לא צריך שום ידע מקדים.
ובעצם, מטורף, מטורף. ובעצם אני רוצה אבל כן לומר משהו, שרה, אני חושב שאחרי השאלה העיתונאית הלא מרגיזה של ענבל, לא, שאלה לגיטימית, אני רוצה דווקא להגיד לענבל משהו, שאני לומד אותו על עצמי, בסדר? אני אומר את זה במשקפיים הפרטיות שלי, אני מבקש לא להשליך מזה לאחרים, אבל אני מניח, שרה, שיש לפחות עוד ארבעה אנשים שדומים לי. כשאני נכנס לזושה, רוב הדמויות שמעתי את השמות שלהם פעם, ואני יודע עליהם משהו. כשאני נכנס לחכימה, זה דמויות שלא ידעתי עליהם כלום, ואם הם יהיו באתר אחד הם יאבדו, כי אני אלך למוכר, אני אלך למוכר, אני אלך לאנשים...
אני לא יודעת, אני לא בטוחה, אני דווקא אוהבת...
אני אומר מה אני מרגיש.
כן, אני מבינה, אני דווקא אוהבת, וזה...
אני לומד שם על כל מיני אנשים שלא הכרתי ולא ידעתי, וזה...
בזכות המתודיקה של מה שנקרא מרוץ הוויקיפדיה, אני אוהבת ללחוץ על כישורים, דווקא לדברים שאני לא מכירה מתוך...
זה הסקרנות העיתונאית שלה.
אני אגיד לכם מה גילינו, שאנשים מחפשים סיפורים שהם לא... אין להם דרישה מוקדמת לדמות מסוימת, הם רוצים סיפור לעל, אני נמצאת עכשיו בים באשקלון, אז הם רוצים סיפור על ים. אז הם יכתבו ים והם ימצאו, אז יצא להם סיפור או חסידי, או מחזל, או חכמי המזרח. בסופו של דבר זה, האפשרות היא באמת לחשוף להמון המון דמויות. אני אגיד לכם משהו, במידה מסוימת אני מרגישה, בלי להתיימר, כן, אבל יש משהו שגם בתקופה הזאת, שממש ממש מבקש מאיתנו, להסתכל וללמוד ולקרוא את הסיפורים האלה, כי הם, קודם כל, הם כל כך כל כך מגוונים. הגענו מכל כך הרבה מקומות ומכל כך הרבה רגעים בהיסטוריה ותהפוכות, וכל הדברים האלה הם שלנו. ויש לנו נטייה, אולי אני אספר סיפור קצרצר.
עוד שנייה, לפני כן יש לי שאלה אישית אלייך.
כן.
את בסדר עם שאלות אישיות?
אם היא לא תהיה, היא לא תענה, מה הבעיה?
טוב, יש את תקשורת מיומנת, היא לא... אני רוצה שאלו ככה, תראי, בסיפור חסידי יש המון גילוי של עולם פנימי, והמון גילוי, בין אם זה סיפור חסידי או חכמי המזרח, והמון טוב וסנגוריה וראייה מאוד רחבה של המציאות, ויכולת לראות את האחר ואת השונה. זה פוגש אותך כשאת מגישה מהדורת חדשות? ואת מדווחת על משהו? משהו בתווי הפנים, בצליל... באופן שבו את אומרת משהו, יכול להיות שהוא יכול להיות אחרת בגלל שבאותו יום התעסקת באיזה טקסט של סיפור?
אני לא יודעת, זו תודעה מאוד שונה. זו תודעה שונה, אבל אני אגיד לך כן. יש משהו שהוא מרחיב את הזהות שלך, את הקיום שלך, כשאתה מתעסק בכלל בסיפורים, גם בסיפורים חסידים, אבל גם באופן כללי. כלומר, הפרספקטיבה היא הרבה פחות נקודתית. וכשיש סיפור, כשאתה מכיר את הסיפורים, קודם כל גם של, נגיד, אדמו"רים חסידים, המון המון סיפורים על איך הם קיבלו כל אחד כמו שהוא, וגם אם הוא רחוק, וגם אם הוא שונה, וגם אם הסתכלו עליהם מוזר, וגם אם...
כן, אבל עלייך במקצוע מוטלת משימה אחרת, כי הם הסתכלו על השונה הפרטי, על האדם הפרטי. ועכשיו את ניגשת, מגישה מדורת חדשות, וקורה משהו באומה, ויש שבטים וקבוצות. האם זה גם גורם לך להסתכל על שבטים וקבוצות בדרך אחרת?
אבל אני לא חושבת שהם הסתכלו רק על אנשים כפרטים. כלומר, גם תנועת ההתנגדות, אז הם ידעו להתנגד, אבל ידעו תמיד להיות פתוחים ולהקשיב. לא תמיד, גם לא כולם כמובן. גם למשל, ההתייחסות שלהם, סיפור מקסים על... רבי שהגיע מהונגריה וניצול שואה והגיע לפה ורצה לטטא את הרחובות של תל אביב שבהם הוגר ברחוב נחמני.
כן, סיפור מדהים.
התודעה הזאת של קודם כל תירגעו כולכם, מה שנקרא, אנחנו פה, אנחנו כדי, עצם זה שאנחנו פה זה ניסי, אנחנו מגוונים, כל אחד מביא משהו אחר, גם הדברים הקשים שאתה רואה על עצמך או על מישהו אחר, יש בו גם משהו בעצם הוא טוב, כלומר הקדוש ברוך הוא לא ברא את זה סתם, כל הדברים האלה, אני לא יודעת, אם להיות כנה, אני לא יודעת אם בכל רגע נתון אני בתודעה כזאת.
עכשיו סיפור, שרה ספרי לנו סיפור.
הסיפור הוא לגמרי, לגמרי העניין כאילו של מה מוליד את מבחינתי את העניין הזה. הסיפור הוא בבית מדרש של רב חיים מצאנז, אנחנו מדברים על 200 ומשהו שנים אחורה, היו לומדים ביום חמישי בלילה בבית מדרש, מי שמכיר זה נקרא משמר, יושבים כל הלילה ולומדים משמר. ואז הם שומעים פתאום שמישהו מתקרב במסדרון לכיוון הבית מדרש, ונשאר מזהים שזה רב חיים, כי הוא היה גורר רגל, היה לו כזה זה, והיו שומעים את הצעדים שלו, איך שהוא מתקרב כולם משתתקים. אז הוא אומר להם, מה אתם עושים? אז הם מרוב אימה פשוט סתמו את הפה, ואז הוא אומר להם, מה אתם עושים? אז הם אומרים, מודים, תשמע, לא למדנו גמרא, לא עשינו מה שחשבנו שנלמד, סיפרנו סיפורים. אז רב חיים ככה לוקח שאיפה מהלולקה שלו, מהמקטרת, ככה ממלא את החדר אשן עם אפקטים היה לסיפור הזה, ואז הוא אומר להם, אני רוצה לספר לכם, יש בעולם ציפור אחת, שכל פעם שהיא מסתכלת על הרגליים שלה, היא רואה את הפצעים שיש לה והגלדים והרגליים שהשקועות בבוט, והיא מסתכלת על זה ופשוט לא בא לה לחיות יותר, היא ממש לא רוצה להיות כאן מרוב צער. אבל אז היא נזכרת שיש לה כנפיים מדהימות, והקדוש ברוך הוא ברא לה כנפיים מדהימות, מלאות צבעים וגוונים וזוהר, והיא פורסת אותם ומסתכלת עליהם, והיא שוב רוצה לחיות ומתמלאת חיות. ואז אומר להם רב חיים, ככה גם אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על עצמנו ועל החיים שלנו ועל מה אנחנו, אנחנו רואים רק את כמה אנחנו תקועים וכמה יש פצעים.
אבל יש לנו כנפיים.
אבל הסיפורים, יש לנו סיפורים, יש לנו סיפורי צדיקים, יש לנו את הסיפורים של כל הדורות שקדמו לנו, והם כל כך יפים וכל כך מגוונים וכל כך נותנים לנו לעוף. וזה התפקיד של הסיפורים בחיים שלנו, ואני חושבת שגם לנו אולי זה יהיה מרפא.
תודה.
אנחנו מסתכלים על עצמנו לפעמים וכואבים, אבל יש לנו כל כך הרבה יופי.
שרה בק, מנכלית אגדה בית סיפורי העם היהודי, איזה דברים טובים. תודה לך, שבת שלום.
שבת שלום.
תודה, שבת שלום.
ימים אחרונים להירשם למבצע הדיור הארצי של גינדי, לעמיתי מועדון חבר ולבני משפחותיהם. לפרטים חפשו גינדי חבר או חייגו כוכבית 5552.
זה הכל בשבילך, חבר.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
ימבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר, ברגע של נחת, שאפשר לדבר על הכל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר, לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, חיליק מגנוס, מייסד מגנוס איתור וחילוץ בינלאומי. 8 לקפה. מחר, 8 בבוקר, גלי צהל.
גלי צהל מזמינה אתכם למסיבה של אתניקס, רק אהבה תנצח. להקת אתניקס שוב יחד על הבמה עם הלהיטים המוכרים והאהובים. חמישי, 21:00, אמפי קיסריה, ובקרוב בגלי צהל.
עכשיו בגלי צהל עם בעל קזית והרב שי פירון עם נפלא פה.
הבית של החיילים, גלי צהל.
נעים להכיר.
כן, אז אנחנו נמצאים עכשיו באיזה רגע מעניין, אנחנו ככה בנעים להכיר, רוצים להגיע למצב שבו אנחנו מערכים את האורחת החדשה שלנו להיום, ומי
היא? היא כרגע עוד לא ענתה, אז אנחנו עובדים על זה, אבל היא יובל דיין.
כן? וואלה? שמי, אני לא שומע כלום באוזניות, יש לי איזה תקלה קטנה, משהו לא עובד פה. או! או, 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 עכשיו זה בסדר. עכשיו זה בסדר.
עבדתי על זה.
אין, כן. אין. את גם טכנאית, גם...
לא, צהלתי כך עבודה מאנשים מוכשרים שיודעים לעשות אותה, אבל כן.
טוב, זה בסדר, את יודעת, זה בסדר. אולי בינתיים תשימו את אדם צובר זיכרונות, ככה עד ש...
אתה אומר את השיר...
כן, ככה נסכם את האייטם הקודם כזה, עד שנמצא, ואז כשיובל תעלה בעזרת
השם. כי חשבתי על זה, שרה דיברה על הסיפורים, סיפורי העבר שהם הכנפיים שלנו, שלוקחים אותנו למקומות רחוקים, ואני חושבת על זה שגם הסיפורים העתידיים, הדברים שיקרו לנו ונצליח להפוך לסיפור מעבר למה ש...
אבל יודעת, אני חשבתי על עוד נקודה אחת, שלכאורה יש פה היפוך היסטורי, זו פעולה של איפון, כי כאילו מצד האמת, פעם היו אמורים לכתוב ספרים ארוכים, והיום אמורים היו לכתוב סיפורים קצרים. ותראי, זה דבר מעניין. פעם כתבו סיפורים קצרים, והיום, כאילו, תחשבי את זה, את מכירה סיפורים קצרים
בדור? אתה נורא אוהב לכלול דברים בתקופות ובזה. יש גם וגם וגם לאורך כל תקופות.
את מכירה היום מישהו או איזה ז'אנר של סיפורים קצרים?
כן.
מי?
אלכס אפשטיין כותב סיפורים קצרצרים, יפהפיים אגב, אני מאוד ממליצה לך.
באמת? מה זה ספר וכו'?
יש לו כמה ספרים כאלה, והוא מפרסם גם בפייסבוק כמה מהם, מחשב אהבה מחדש, נדמה לי קוראים לספר. כותב סיפורים, כשאני אומרת קצרצרים, אתה דיברת על הסיפורים החסידיים של 6-7 שורות, תחשוב על שורה או שתיים, סיפור עד כדי כך קצר, וסיפורים מרגשים ברמות שקשה לי להסביר בכלל. לפעמים הם יכולים להיות דברים שמעיפים את המוח בדיוק כמו שדיברת עליו. בגלל זה אני אומרת, זה עניין, וזה גם מה שעניין אותי בשיחה עם יוחי. האם כשאני, אני יודעת שבתקשורת למשל זה עובד ככה, מה המסר שאני מנסה להעביר? אוקיי, מה תהיה הדרך הטובה ביותר להעביר אותו? האם אני רוצה משהו קצר? האם אני רוצה שעה שלמה? מה יעבוד מבחינת המסר שלי? וכשכותבים סיפור, תמיד נדמה לנו שההשראה, זה יוצא ככה. לא בטוח, אולי גם מי שכותבים, כותבים ומכוונים את הדברים.
אני חושב שיש עוד כמה דברים, טוב, אני עכשיו יהיה זהיר, אני מפחד, אני לא אגיד בתקופות, אז אני אגיד את זה באופן כלל, אני חושב שיש עוד נקודה אחת מאוד מעניין, וזאת העובדה שלמשל, סתם, את יכולה לקרוא סיפור פעם, ספר פעמיים או לראות סדרה פעמיים?
בוודאי.
כן.
מה די עושה את זה כל הזמן.
וזה נורא מעניין, כי זה לא מאפיין את האנשים שנמצאים בסביבה שלי, כי כאילו בתחושה של התנועתיות והחדשנות, אתה כל הזמן מנסה להראות את הדבר החדש, אז כאילו, סיפור חסידי כשם קוד הוא סוג של מנטרה. בעצם אתה חוזר עליו, אתה חוזר עליו, אתה חוזר עליו, אתה חוזר עליו, זה קטע נורא מעניין.
זה נכון. זה נכון, אבל זה חלק ממה שיפה ומקסים, ואני חושבת, אגב, אחרי, ספר הספרים שלנו,
התנך,
הוא ספר שבהגדרה, אתה קורא...
כל שבת, אותו דבר,
כל שנה, שנה אתה אחרי. חוזר עליו, ובאותם זמנים, כי יש לזה ערך.
וכל שנה אתה רואה את זה אחרת.
אני רוצה להקריא לך סיפור אחד של אלכס אפשטיין.
כן.
הוא נקרא ההתמכרות לאושר.
יש.
היום היה איש אחד שהחליף את כל השמות של אנשי הקשר בטלפון שלו לשמה של האישה שעזבה אותו. מאז, בכל פעם שהטלפון מצלצל ולו רק לרגע, הוא מאושר כמו ילד. קצר או לא קצר, יפה או לא יפה.
מאז כל פעם שהטלפון מצלצל, הוא מצנתק בכוונה.
נראה לי שזה בסדר, אנחנו נשמע את אדם צובר זיכרונות רגע וננסה להשיג את יובל דיין.
כמו נמלים בחודשי הקיץ, בחודשי הקיץ כמו חגב בית הקיץ, ויש אדם שם, ובחורף הנמלים מתכנסות ומחלות לאט את הרכוש ואת החורף מחלות לאט לאט.
שובר זיכרונות כמו נמלים בחודשי הקיץ כמו חגר מת הקיץ ויש אדם שם והחגר בחורף שר לפתחים פליטה מזיכרונות העונה זיכרונות כמו נמלים בחודשי הקיץ
הגיע הזמן סיפור
לא הסתייע בידינו
לא!
אבל בינתיים אני לא אוותר על סיפור
אשמי ככה בצוק הזמן, אני רוצה טיפה, ככה שלפתי איזה סיפור טיפה, אפרופו השיחה מקודם, טיפה יותר ארוך. סיפרתי לך שאני ככה עכשיו אחרי סוג של הופעת הרצאה אחת, יצאתי ככה לאיזה מין, יש לי חבורה שאנחנו לומדים ביחד כל שבוע, וצמח מזה סוג של איזשהו מן מופע, שאני מופיע יחד עם ליבירן. שנקרא אבא סיפור, שבו בעצם אני מספר סיפורים, סיפורים אישיים שקרו לי, אנחנו בחרנו כל מיני שירים כאלה, שבתחילתם בעצם זה לגרום לנו לחשוב על מי אנחנו, ואיזה אנשים בוגרים אנחנו, ואיזה ילדים היינו. ודווקא מישהו כתב לי עכשיו הודעה על זה שהוא אוהב את השיר, אז גם את הסיפור הזה אני מקדיש לו, אני יודע למה. זה בסדר. אז הנה הסיפור שאני רוצה לשתף אותך מתוך המופע אבא סיפור, קדימה. אני זוכר את הפעם הראשונה שקיבלתי מחמאה. נמסתי, האמנתי, התחזקתי. המילים הפשוטות הפכו לכנפיים. הרגשתי שעוד רגע אני נוגע בשמיים. אני זוכר את המילים המדויקות של המורה טובה. התקשיתי בחשבון, המספרים לא הסתדרו, התשובות ברחו. למדתי לכל המבחנים, שכרתי את כל המורים, למדתי את כל המשוואות בעל פה, ניסיתי את כל הטריקים, ושום דבר לא עזר לי. עד שהמורה טובה אמרה שלכל אחד יש דרך איך למצוא פתרונות. כל ילד יכול לפתור את השאלה בדרכו שלו. רק כך הוא יצליח להגיע רחוק. אתה יודע שהיא אמרה כשהיא רוחנית לעברי כאילו ממתיקה סוד? אתה לא יודע כמה אתה יודע חשבון. אתה לא יודע כמה אתה טוב בחשבון. דמתי. אבל המורה טובה, קיבלתי שוב רק כמעט טוב, ובאמת שלמדתי. וישיבה, יש כאלה שיודעים חשבון, מוספרים ונוסחאות של הדף. אתה שהיא יודע את הנוסחה של הלב. זו נוסחה סודית שעוברת בלחש, בכל כיתה בוחרים אחד או שניים, ורק להם מגלים את הכללים של הלב. את הנוסחה של האהבה, את הפרבולה של החסד. לא הבנתי אף מילה. השתכנעתי שאני יודע חשבון, שיש לי כללים משלי, שאני לא צריך להתבייש, ושרק אני והמורה טובה יודעים את הסוד. שנים חלפו. הפכתי לבן זוג שלא יודע חשבון, לאבא שלא יודע חשבון, למחנך שלא יודע חשבון, לחבר שלא יודע חשבון. נסעתי את הסוד של המורה טובה, ולא סיפרתי לאיש. יום אחד הוזמנתי כשר החינוך של ישראל לבקר בעיר טבעון. בצהריים פגשתי קבוצת תלמידים, הם היו מפעימים, אחד בלט מעל כולם. ורגע לפני שיצאתי ניגש אליי המדריך ושאל, האם נוכל להחליף כמה מילים בצד? ראיתי שהתלהבת מהנער שישב שני משמאל, הנהנתי, רק רציתי לעדכן אותך, הילד הזה הוא המדריך הכי טוב בעיר, עוד מעט תגן הבחינות הברות, הוא יחווה משבר עצום, הוא עומד להיכשל בכל מקצועות רבי האלה, אני דואג לו. הוא המדריך הכי טוב, השחקן הכי טוב, הוא יצירתי, הוא מלא תשוקה לנתינה. העוזרים, המבטחים, כל חברי הפמליה דחקו בי להיכנס לרכב, יום ארוך לפנינו. 11 בלילה. הרכב יוצא בדרכו הביתה. ואז אני נזכר בנער. ההוא שלא יודע ספרות, ותנך, והיסטוריה. ובכל פעם שעצמתי את עיניי, ראיתי את המורה טובה. הוא לא נתן לי מנוח, הילד שלא יודע עד כמה שהוא יודע. הבנתי שגם הוא חלק מהחבורה, מאלה שנושאים את הסוד. הסוד ההוא, מהמבחן וחשבון בכיתה ג' ב-11 בלילה ביקשתי שישיגו לי את מנהל בית הספר מטבעון. הוא ענה מבוהל משהו, חשב שמשהו לא קשור. תקשיב, פגשתי יחד איתך את אריק. כן, הוא אמר, ראיתי שהתלהבת, רואים שאתה לא המורה שלו. על זה בדיוק רציתי לדבר, יש לי הצעה. ממה חדה פילחה את האוויר. מה דעתך שהבחינה שלו בתנך ובספרות תהיה באמצעות העלאת מחזה? הוא ילמד את החומר, ישנן את המפרשים, יביא לעומקם, יכתוב ויביא מצגה. המנהל שתק, ביקש יום לחשוב על כך. בינתיים ביקשתי ממנכ״ל הבימה אם הוא מוכן לשלוח מישהו שידע להעריך את הערך האומנותי של ההצגה, והוא שלח. באחד מפרקי ההצגה, אלא הילד מונולוג המתכתב עם עקדת יצחק. הוא סיפר על יצחק ועליו, על העקדה שיצחק עבר, ועל העקדה שהוא עובר כל יום בבית הספר. את ההצגה הוא סיים. בכל פעם שאני מקבל 40 במבחן, אני חש כמו פרח עתיר צבעים בחדר חשוך. בכל פעם אני מרגיש שאיש לא רואה את מה שיש בי, אלא רק את מה שיש בי, רק את מה שאין בי. ופעם אחר בה, הפעם בא לי לצעוק, אל תשלח ידך אל הנער. 5 שנים חלפו, פגשתי את הנער שלא שלחו בו יד. פגשתי את הנער שנים רבות אחרי שלא הניח את צווארו על המזבח, כשהמאכלת פסקה מלאים על חייו. הוא היה כמעט היחיד שזחק את פרקי התנך. שוחחנו עליהם ועל המפרשים השונים. חבריו, אלה שקיבלו ביה במבחן, התבננו בו בתלמה. איך אתה זוכר הם שאלו? ושנינו אמרנו יחד, סוד. ככה למדתי שחשוב להחמיא, לומר לכל אלה וילדה עד כמה הם יפים מבחוץ ומבפנים. לא לשקר, לכל אחד יש יופי פנימי מיוחד, לכל אחד דרך סודית לפתרון נוסחאות, רק הוא יודע אותה. אם רק הוא או היא ידעו שכל אחד ואחת הם הילד או הילדה הכי יפים בגן.
רואים שאין מה לדבר, והיא הילדה הכי יפה יפה בגן. כשהיא מחייכת גם אני מחייכת, וכשהיא עצובה אני לא מבינה איך אפשר להיות עצובה כשאת הילדה הכי יפה בגן. לא 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 שמביטים ביותר, רואים שאין מה לדבר, והיא הילדה הכי יפה יפה בגן.
היי,
מה? מה את אומרת?
זרקת אותי לילדות שלי גם.
ידעת חשבון?
אני ידעתי
חשבון. יש משהו שלא ידעת ונוסחת הלב של המורה טובה עזרה לך?
האמת היא שהדבר שיצחיק אותי, ואולי אני הסתדרתי בסדר עם מה שהממסד דורש. אני מין כזו די נורמלית בהקשר הזה. זה, אני אומרת את זה לרעתי בהקשר הזה. אבל המקום שבו הייתי שונה, זה באמת היה מקום שמאוד הפתיע. לא היה דחוף לי להיות חלק מהחבר'ה. למרות שאני בסך הכל הייתי בסדר ברוב התחומים, רציתי לעשות את מה ששלי, וזה תמיד הרים גבה, ונראה מוזר, ולא היה סביר.
אני חושב שאני דווקא התמודדתי עם זה מכיוון טיפה שונה, כלומר, זה ממש על אותו ליין, כאילו, אין לי בעיה להיות בחברה, ואפילו לתפוס מקום מרכזי, אבל תמיד אהבתי יותר להיות לבד.
וואלה.
כאילו,
אני כאילו, חושבת על זה, שזה וגם, פשוט קשור לזה שאני מסתדרת כמוך, אבל אנחנו רוצים גם להיות אנחנו.
אני חושב שדפקו לי את מה, עשו לי רע בחיים במובן מסוים, בגיל 18 כשגעתי ל-17 וחצי כשגעתי לישיבה למרכז הרב, וכל כך הכניסו לי את המושג של אחריות לזמן, עד כדי כך שאני חושב שאני צריך איזה טיפול בגמילה, מהעובדה שאני כל הזמן עסוק בחשבון דקות. כאילו
אתה זוכר איפה אני עובדת?
כן.
אני בלי לחשוב, אני מחשבת דקות.
לא, לא, אבל כשאת יוצאת מה... כאילו, אני לא... כאילו, תגידי לי, בוא נצא ערב למסעדה, אני חשב רגע, אז מה הייתי צריך לקרוא היום, ומה אני... כאילו, זה משהו שהוא נורא... צריך לחדש בזה משהו שתרם לי המון המון, אבל לפעמים בא לי... וזה אני מסביר לאשתי הרבה פעמים, שאני לא יכול לנסוע לחופש רק לסוף שבוע, כי לוקח לי יום או יומיים להשתחרר מהשיעבוד לרגע, מהשיעבוד לכל דקה. לוקח לי רע להפוך להיות טיפה נורמלי. זה לוקח לי...
ממשבצות הזמן.
כן, כן. וזה משהו, כאילו מצד אחד, המורה טובה שהיא אמו של חברנו מגלי צהל לשעבר, צביקה ברוט, ראש העיר בת ים.
וואלה.
כן, היא המורה טובה, אהובה, והמאוד מאוד נערצת עליה, שבזכותה, באמת, קיבלתי, תקשיבי, זה היה תסכול. זה היה תסכול המתמטיקה והמספרים האלה, זה היה תסכול, בזכותה קיבלתי מתנות גדולות לחיים, ושחררה אותי מהחובה הזאת של לפתור כל תרגיל, אני קיבלתי אצלמה גם כשזה היה 40 על הדף, וזה היה משהו נורא משמעותי, אבל מצד שני, אני חושב שיש משהו בחינוך, וזה היכולת באמת, באמת מחנך, צריך להיות אדם שפשוט מפסיק למדוד אנשים בסנטימטר שדומה אצל כולם.
שרואה את התלמידים שמולו. תראה, שי, אנחנו סיימנו את התוכנית, תאמין או לא. נגיד תודה למפיקה שלנו, אביטל סלמון, באולפן ענבל וסלי, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, ובפיקוח יושב מיכאל אבו. אנחנו נהיה פה עוד פעמיים בסך הכל נותרו לנו. אנחנו נזכיר,
לשלוח לנו
באילו דרכים שאתם רוצים ורוצות, לשלוח הצעות לנושאים, למרואיינים, לסיפורים אגב, שאתם זוכרים וזוכרות.
שאתם נחזור, כן, יאללה.
כן, כן.
עם בלגזית, שבת שלום לך.
שי פירון, שבת שלום גם לך, וגם ליסמין מועלם עם שיר חדש ומצוין, יהיה טוב.
יהיה טוב.
בסוף זה רק אני ואתה פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן, ואמרנו תודה על עוד יום לא, מנסים לכבוש את העולם רק, לנקות הלב מאבק, עוצרים בצד הדרך, מסתכל לי בעיניים כשאני אומרת, גם אם יישרף הכסף, נשב ונצחק במרפסת, אני ואתה והשקט, לא צריך כלום כי אין שמש, גם אם ייקח לנו זמן, שהכל מכוון לשם מסביב לשולחן מבטיחה שבסוף הדרך בלי נתר הזמן טס כל כך מהר אנחנו בטח לא נזכור את מה שאין רק מה שכן אפשר לאסוף את העיר ניסע על הכביש המהיר העתיד תמיד מזהיר לא צריך כלום רק אוויר נמצא איזה אוהל שבור נקרא שם כאילו ברור שם נובר ואומן רק תזכר
שבוע,
חיים
של החיילים,
גלי צהל כל הזמן.
להיות דיפלומטית בשירות החוץ זה מקצוע שהוא הכל חוץ משגרתי, עם השפעה ומשמעות. מסקרן?
אם את ואתה מחפשים קריירה מרתקת, הגישו מועמדות למסלולי ההתמחות בדיפלומטיה במשרד החוץ.
כך תוכלו להשפיע על החוסן הלאומי של מדינת ישראל ויחסי החוץ שלה. חפשו ברשת התמחות דיפלומטית במשרד החוץ. קורסי צוערים.
הלו ארטי, קסטה, היסטוריה, מתמטיקה, הנדסה, ספרות. אני מבריז, אני מבריז.
לוחמות, לוחמים או תומכי לחימה משוחררים, אם ביליתם את תקופת התיכון בעיקר בים התיכון, כדאי שתכירו את המלגה לשיפור הבגרות או להשלמתה על שם הדסה בקר, המעניקה לכם עד 10,000 שקלים. לפרטים, היכנסו לאתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.
אני נרשם.
שישי בשש, סוף סוף קצת שקט, אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רישרו של עיתון, מחירות של שנץ, אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והשבוע, טלי אורם, שש בשישי, הערב בשש, גלי צהל. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. הערב בשמונה, שחר סגל ורועי בר נתן מארחים את טיקי דיין בשידור חוזר לכבוד יום הולדתה ה-75. ב-10, טלי ליברמן חוגגת 40 לאלבום בייבי ג'יין של רוד סטיוארט. ב-11, איתי יוסף מציין 40 שנה לאלבום סינכרוניסיטי של דה פוליס. ומחר, ב-7 בבוקר, בו שיר עברי. יורם רותם משוחח עם המוזיקאי רמי דנוך לרגל ספרו החדש. וב-2, הדרן, מופע משירי אלונו לארצ'יק. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל.
מיד אחרי החדשות, נומי רביע עם קולה של...